Ξέρεις πώς σκύ. Ήμ δάσκαλε με ξύ πολέθες, με πίσω λάδι δάσκαλε με άμμο ενσύνες μεραχά, ο γάμ και σύγει πολέθα, μάλλον. Δεν γυνάσαι θα κουμπέρα χωρίς λάκες. Κόλ σύγει καβανατά με εμέ τράκ με τραόμ, אם יש בו מלח, אם בו מלח, אז זה לא נקשה מה השם אכילה על זה, ולכן לא צריכה לברך. אפילו אם תואמת ובולעת, כך זה דינה. אם אפשר, טוב הדבר שתקח מעט יותר. אפילו שכבר טעמה ונחה דעתה שזה בסדר האוכל למשל, כשהיא אוכלת הלאה, זה שם אכילה אוכלת. אז לכן יכולה לברך. אז עדיף שלא תכנס בספק. של פוסקים ששומרים שדווקא לא בולעת, אם בולעת יש לברך, ושומרים לא, אפילו אם בולעת יש לברך. לא תכנס לספק ברכה, אז תשים יותר מהשעות שהיא חושבת לטעום, תטען למשל יותר מכזית, יותר מרגעית, אם זה מרק יותר מרגעית, אם זה אוכל כזית. אז היא תשים יותר, ותאכל הלאה את האוכל השאר, בשביל לתת איזו חובה של הברכה שברכה מצחנה. בכל אופן, זה למדנו רק בהתאמה, אבל אדם שמתכוון לאכול, אף הפי שטעם בלבד, עוד לא הספיק לבלוע, אף הפי כן צריך לברך על מה שהוא עשה. וכלכן חלה ברכתו, ויכול גם כן לענות קדיש וקדושה בשעה שהאוכל בפה שלו. לדבר שיחה בטלה זה לא נכון. לא כדאי לעשות דבר כזה, שיש בזה מחלוקת גדולה. בספר הלכות קטנות של יעקב חגיז, הוא סובר שאם אדם שם אוכל בפה שלו, ולא הספיק עדיין לבלוע, אז מותר לו אפילו לדבר. מותר לו, אין צורך לומר שיכול לענות אמן, יכול לענות קדיש, קדושה, וזה מצוי הרבה פעמים מביאים בבית כנסת או באיזה בית מדרש, מביאים ברכות, עץ, אדמה, שעקול, מזונות, אז מביאים. וזה אחד ברך עץ, ושם אותו בפה שלו, מעט נהנה, אבל לא צריך עדיין לבלוע, השני גם כצעק, בוא לפרי העץ, בוא לפרי האדמה. אז מה, הוא יענה או לא יענה? אז זהו תלוי באותו הדבר, באותו המחלוקת. לדעת הלכות קטנות, ויעקב חגיז צריך לענות, חייב לענות. וכך הלכה, הלכה צריך לענות. אם נהנה, תלוי אם נהנה. נמצא אותו בפה שלו, וגם קצת צריך לטעום משהו. אף הפה שלו בלע, צריך לענות. תדע, מעשים בכל יום. אם אחד דבר אחד סוכריה למשל שהקוניה בדברו, ושם את הסוכריה בפה שלו, האם הוא מחכה, לא ידבר, יעשה תעני דובור, עד שיגמור ולא עשה סוכריה? לא שמענו מעולם דבר כזה. טעם מעט, מרגיש מעט מהמתיקות, אז זה נגמר. אחר כך יכול לדבר עם חברו, יכול לדבר עם חברו. כך גם כן אדם ששם פרוסה של לחם או פרוסה של עץ, אדמה, מה שהוא שם בפה שלו, כל שהוא כבר ששם את זה בפיו, אז טעם קצת מהטעם של האוכל, אז רשאי לדבר, רשאי לענות, קדיש קדושה. רק בשביל שיחה ותדע, טוב הדבר להימנע. טוב, אני משהו מי הטוב את הקריירה. מצאנו תנד מסייע על ידי בעל לכל קטנות, הוא הגאון רבי ישראל איסבלן, בעל תרומת הדשן. נספס לאחרונה ספר לקט יושר, שהתפיס אותו תלמידו. תלמידו הוא שכותב מעיד בשם רבו, שהיה אומר, כל שאדם שם את האוכל בפיו, אף הפי שעדיין לא בלע אותו, רשאי לדבר. חלה ברכתו ורשאי לדבר. הרב מגן אברהם היה מסתפק בדבר הזה. הגאון בזלמן ביתף סעד, כתב בתקיפות, שימשם בפה שלו, אפילו שטעם, כל עוד שלא בלע, אסור לו לדבר ואסור לענות אמן ואסור אף שום דבר. וגם בית מנוחה מסכים לדברי הגאון בזלמן, לא מסכים לדברי של הלכות הברית שכתב שבדיעבד כן, והלכות קטנות גם כשאמרו ככה, אבל כמו שאמרתי, יש תנד למסייע עליה, והלכות קטנות, זה רבי סעד וסנן, שהיה גדול עונם, גדול הפוסקים. והם לא ראו את דבריו, ולא ראו את דבריו ולא יחולקים עליו. הם מפורסם מגדולי הפוסקים לפני 600-700 שנה. לכן למעשה פוסקים אנחנו שכל ששם את המאכל בפיו ונהנה ממנו קצת, אף פי שלא בלע אותו, יכול לענות אמן, קדיש, קדושה וכל דבר. ברור מאוד שבאמצע הברכה עצמה אסור לענות לו אמן, לו קדיש, לו קדושה. באמצע הברכה הוא מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עוד לא הספיק לגמור בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שמע מישהו אומר קדיש, או מישהו מברך איזה ברכה. אסור לו לענות שום דבר. זו ברכה קצרה, בברכה קצרה אסור להפסיק בה בשום דבר. רק בברכות ארוכות, כמו ברכות של יותר, לפני קריאת שמע. קריאת שמע ברכותיה, מותר גם להפסיק להגיד קדיש, קדושה, לענות, לענות אמן לקדיש, מותר, רק אמן זה ברכות לו. כן, שמה מפני שהברכות הן ארוכות. בשם שמיים חל על התחלת הברכה. אמר, ברוך אתה השם, פן מלך, אמנם יוצר אור ובורי חושך, עושה שלא עורס הכל. אז חל, חל שם שמיים על זה. אחר כך הוא ממשיך, הכל לזוכה והכל לשבחותה, או אומר בו מעשיך על השם, ושומע קדיש, או שומע קדושה. זה שבח של הקדוש ברוך הוא, וזה שבח. וזה שבח, הוא יותר עדיף. שרינו נאמר אליו עשרה. לכן כל דבר שבקדושה שנאמר רק בעשרה, חייב להפסיק ולענות. צריך להפסיק ולענות. לא כן הדבר כשזו ברכה קצרה. עוד אין לה על מלאכות, אמר שם שמיים, ואין לה על מלאכות. כמו פה, ברוך אתה השם כמלך העולם. הוא צריך לסיים בלב כל הארץ. הוא מפסיק באמצע ואומר, תהיה שמר הבא מברך. אז מה, על מה אמרת ברוך אתה השם מלך העולם? על מה זכה שישב המלכות? אין שום דבר, שיכול עליו שם שמיים. לכן זה נקרא שמו ממש הוציא ששמיים לבטלה. לכן אסור לו להפסיק בשום אופן. אלא עד שיגמור את הברכה, ויתעם מעט מזה, ואחר כך אם נשאר זמן לענות, יענה, לא נשאר זמן לענות, לא יענה, זה דבר, הוא אנוס, נוסחה הבנה פטרה. וכן הדין, גם בברכות הארוכות, כגון יותר, למשל, כיוצא בו, אם הוא שומע את הקדיש והקדושה בתחילת הברכה ממש, עוד לא הספיק שהברכה תהיה על מה שתחול. כגון, תתחיל לומר, ברוך אתה השם, כל מיני חולם, עוד לא הספיק לומר, יותר רב ברוך השם, פתאום בא מישהו צועק שם, יש אמר רבה, יש אמר ברך, זה יכול לענות, אסור. עד שיתחיל, יגיד, יותר אור, בורי חושר, עושה שנו, אז נמצא שבשמיים, חל על משהו. אבל כשאומר, רק ברוך אתה השם, בסקר הוא מפסיק, זה עושה ברכה לבטלה. לכן צריך לזהב את זה. כמובן, אנחנו אמרנו זה על ברכות של שקר עד שמה, אבל הוא יודעים בכל ברכות ארוכות שאפשר להפסיק בהן. כגון, היה מברך אשר יצא, הבית שלא סמוך לבית כנסת. או שהוא בעצמו היה יושב בבית כנסת ולומד במדרש, יושבים לומדים. והיה זקוק לקבלה, ואחר כך הוא עשה ברוך התחום אשר עשה את העולם בחומה. באמצע אשר יצא, הוא שומע קדיש קדושה, מפסיק ועונה, כיוון שזו ברכה ארוכה ויש לך על מלאכות. הוא התחיל שמלך העולם אשר עשה את העולם בחומה. אחר כך ימשיך את שאר הברכה, אחרי שיגמור לנו קדיש קדושה, ימשיך שאר הברכה. וכן הדין בכל ברכה שהיא ארוכה קצת, שיש לברכה, להתחלת הברכה על מלאכות. רק מלאכות קצרות, אין להפסיק בהם בשביל לענות קדיש וקדושה וכיוצא בזה. ברכות, ברכת המזון למשל, יש להם דין מיוחד. יש להם דין של עמידה. כמו שבאמצע עמידה אסור לאדם לענות לא קדיש ולא קדושה ולא שום דבר, אפילו שאין דברים שבקדושה, מפני שאיפה למדו את זה רבותינו? מאיפה למדו שאדם יכול לענות באמצע יותר קדיש וקדושה? זה לא כתוב בתלמוד בכלל. יש איזה משמעויות בעלמה, אבל שיהיה כתוב מפורש לא, אין שום דבר. זה רק מחלוקת של פוסקים גם כן. כל מאיפה שלמדו את זה, כל זה למדו ממה שיש למשנה. אם אדם היה קורא קריאת שמע, או מברך ברכות קריאת שמע, אז בין הפרקים שואל בפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. ובאמצע הפרק שואל בפני היראה ומשיב בפני הכבוד. אז מה זה שואל בפני היראה? מאדם שחייב במוראו, כמו אביו ואמו, איש אמו ואביו תירס. אז כשנכנס למשל אביו ואמו, והם לא יודעים שהוא קורא, שהוא מברך, שהוא קורא קריאת שמע, אז חייב להפסיק לכבודם. ואמר שלום אבא, שלום אמא, לעמוד בכבודם. הקישה כבודם לכבודו של הקדוש ברוך הוא. איש אמו ואביו תיראו, כבד צביך ותמך, כבד את השם מהוניך, למד רבותינו בגזרה שווה, שהקיש כבודם לכבודו של המקום השתמע שמו. אז לכן צריך לנהוג בהם כבוד. נכנס אביו לבית כנסת או לבית המדרש, חייב לעמוד בלא קומתו, ולא יושב עד שאביו יושב. וכן זה דבר אמו, הוא נמצא בבית אפילו, ואמא שלו נכנסה לחדר. אם לא שבקש ממנה רשות והיא אמרה לו בפירוש, אני מוחד איתך, לפעמים האמא מקפידה, מה זה כל פעם אתה עומד, מה זה, אתה לולד אתה כל רגע עומד, כל רגע עומד. אז היא מקפידה עליו. הוא אומר לה, טוב, אז תגידי במפורש שאת מוחדת לי. אז היא תמחול לו, אחרי שתמחול לו, אז יהיה מותר לא לעמוד, אלא להדר. להדר, הוא לא פטור, לא פטור מלהדר. מה זה להדר? חצי כמעט, ככה רגע, חצי כמעט. אבל לפתור עצמו ולא כלום, זה אין שום אופן, אין. אפילו מוחר עקב הזה לא מוחר שום דבר. מוחיל, מוחיל שלא יעמוד מלא קומתו, אבל הקופנים משאר הדבר הזה שהוא חייב להדל. וכן אותו דבר ברבו מובהק. רבו מובהק, שראה אותו רחוק מנוע עיניו, חייב לעמוד. ופה הוא יושב והוא רחוק, הפרטיקן, כשראה שרבו נכנס מתחילת הבית, אפילו שבית גדול מאוד, סרקלין, בין אביו, בין אמו, בין רבו, דין אחד להם, שחייב לעמוד כמנוע עיניו, ולא יושב עד שהם ישבו. זהו ככה דין. ותמיד חכם רגיל, הוא עומד כשהגיע לתוך ארבע עמותיו. אם הוא רחוק מארבע עמות, לא צריך לעמוד בכלל. יישאר, יושב על עמותיו. רק כשיגיע תוך שתי מטר, מה זה ארבע עמות? שני מטר. אז כשיגיע תוך שני מטר, אז יעמוד במקומתו, ולא יישב עד שיעבור מנגד עיניו. אחרי שיעבור, אז יכול לשבת. זהו הדין, הפרש בין תלמיד חכם וזקן, ובין אביו ואמו ורבו. זקן, זה קנה חוכמה. גם כתלמיד חכם, גם כדינו אותו דבר. לא צריך לעמוד לפניו, אם לא למד פיו תורה, לא למד ממנו תורה. אבל הוא תלמיד חכם, חייב לכבד אותו. לא צריך להיות תלמיד חכם זקן. זקן פירושו, זה קנה חוכמה. הוא צעיר, הוא תלמיד חכם, תורתו אמנותו. כל הזמן עוסק בתורה, כל הזמן עומד בישיבה. לא פסיק ממנו מגורסה. תורתו אמנותו. זה חובה לעמוד לפניו, תורה כבדה אותו, ועדתה פני זקן. זקן זה קנה חוכמה. אז כשיכנס בתוך ארבע עמותיו, בתוך שני מטר, יעמוד במקומתו, ולא יישב עד אחרי שיעמוד מנגד פניו. זה תמיד חכם, או זקן ממש בשנים. זקן בשנים זה מגיל 70 שנה ומעלה. זה פירוש הפסוק. פני שיבה תקום, וידענו, אנחנו בין 70 לשיבה, כמו שכתוב במשנה, במסכת אבות. אז מפני שיבה תקום, זה זקן בשנים. אנחנו ב-70 שנה ומעלה. אם הוא מסופק, יש לו 70, אין לו 70, הוא לא יודע. כל אחד ואחד מראה לו את הזה זהות שלו, ואני ב-70 שנה. אני לא יכול לדעת. אם יש לו נראה נטייה שיכול להיות, נכנס לספק ש-70 שנה, מסתדק שיש תקום. ספק דולה, הייתה לחומרת, אם ישאלו כלל, ספק דולה, הייתה לחומרת. אז לכן צריך לעמוד בפניו. וכן גם כן, מזקן, תמיד חכם, כמו שאמרתי, עדה בתוך שני מטר. אבל רבו המובהק. וכן אביו ואמו, כמנוע עיניו, מרחוק כמנוע עיניו, חייב לעמוד. אלא אם כן אמר לו בפירוש, אני לא רוצה שתעמוד, אני מתבייש שתעמד לפניי. בפרט עם בנות תלמיד חכם, גברה רבה. והוא אדם פשוט, מתבייש כל פעם לעמוד לפניו. כשהוא עומד, כולם עומדים. והוא מתבייש, לא מוצא ידיו ורגליו בבית המדרש. יש באמת אנשים שלא אוהבים כבוד, בכלל, מואסים בכבוד. אפילו רבנים גדולים יש, נכווים, בשעה שעומדים לפניהם, מרגישים ככה, כואב להם, צורם להם שעומדים לפניהם. האנשים בעלי שכל ישר, חוץ מהאנשים טיפשים שאוהבים כבוד, כמו קורח וכל עדתו, אלה אוהבים כבוד, חובבים את הכבוד. אבל בני אדם שהם בני דעת, זה הפך, סולדים מהכבוד. לכן מחכים למשל בחוץ, עד שגיעו הקהל ברוך שאמר, כולם עומדים, אז הוא נכנס. כדי שלא יעמדו לפניו. וכך כתוב גם בגמרא. מה זה מקיף חיי? היו תלמידי חכמים בזמנם, בזמן חכמי התלמוד, היו, בשעה שישבו בבית המדרש, היו מקיפים הולכים במקום שאנשים לא מכירים אותם, ושם מסתובבים כדי שאנשים לא יראו אותם, ופתאום באו וישבו כדי שאנשים לא ירגישו בהם ולא יעמדו, לפניהם. כלומר, מי שעושה דבר כזה, מה זה מקיף חיי, יזכה לחיים ארוכים, שהוא בורח מהכבוד. יש כאלה שחושבים, אני רוצה לזכות אותם, כדי שיעמדו לפניי, וגם יהיה להם מצווה. אמת, כדי שבו יש דבר שמו בוחר לבוא תוך ליום, אם כוונתו כדי לזכות אותם, זה עניין אחר. אבל בכל זאת, יותר טוב, עדיף שאדם יקיף ויזכה לחיים ארוכים, כדי שלא יטריח. יש להפך, שהוא עושה בכוונה, הולך ובא, הולך ובא, כמה פעמים, כדי שכל פעם יעמדו, על זה נאמר, מניין לזקן שלא יטריח, שנאמר, פני זקן ויראת מאלוהיך. אתה זקן שבחיים מהקדוש ברוך הוא. אתה מטריח את עם ישראל. למה? הולך ובא, מה יש לך? אז זהו, צריך כל דבר, אדם בדעת צריך להיות מיושב בזה. סיפרו פעם שהגאון בעצי מחתזק, הוא מלבביץ'. הוא מגדולי החסידות מצד אחד, מידך היה גאון עצום בתורה. מי שרואה את ספרה, צמח תלק, מלאים חוכמה, מלאים עומק מחשבה, מלאים בקיאות עצומה. כמעט בגדולי החסידות שהזמינו אותו במבצר של המתנגדים. מבצר של המתנגדים זה וילנה, שם התנגדו לחסידות. אבל שמעו את חוכמתו, את שם החוכמתו, אז רבי אליהו אליעזר, הוא היה ראש הרבנים שם, ראש מורה צדק. אז הוא הזמין אותו, שיבוא וישמיע כמה הרצאות, כמה דברי תורה. זה לא זכה לזה שום אדמור כמעט מלבדו של הרב הזה. אז כשהוא הגיע שם ולבא אותו בנו, בנו ישמור רבי שמואל. עוד היה צעיר לימים. הוא לבא את אבא שלו. כשהגיע שם, אז איזה כבוד עשי לו כך. כבוד מלאכים ממש. אז היה באמת, וילנה הייתה בטהרתה, בלימוד התורה שלה, בסקלנות, בחשק, איזה התמדה בתורה. וידעו לכבד את התורה. כשהגיע זה ודיבר שם איזה דברים, ממש כולם השתאו לשם חוכמתו. אז עשו לו כבוד מלאכים. איפה שהלך, איזה כבוד, איזה כולם רצים אחריו, כולם מכבדים אותו. אז בנו, רבי שמואל, שמח מאוד מהכבוד שעושים לאבא שלו. כשמתחלה היה לבו דואב, שומע חסיד שלו, לא יזהרו בכבודו, כיוון שהוא רבן של החסידים. אז כשהוא ראה מה שעושים לאבא שלו, אז כתב בכתב, זה בסדר לרבנית, לאמא שלו, שברוך השם, עושים לו כבוד וכך וכך. ולא הגזים, כתב את כל הכבוד שעושים לו, ונראה מתוך הסגנון של כתיבתו שהוא שמח מאוד שעושים ככה כבוד לאבא שלו. זה טבעי הדבר. אז הוא ככה כותב בפעלות. טוב, אחרי שגמרו את הביקור, חזר הרב לביתו. הרבי האדמו"ר חזר לביתו. ובמקרה המכתב הזה שקיבלה הרבנית לבנה רבי שמואל היה מונח על השולחן. כשנס הרבי וישב, ראיתי את המכתב הזה, התחיל לקרוא אותו. אחרי שקרא את זה, הגיבו פניו, שלח וקרא, איפה שמואל? איפה שמואל? הביאו אותו שמואל. ותן לי לזופו, ולצחוק, ולצחוק, ולהתרגז, ולצחר. משחש התחיל לבכות, ושמואל התחיל לבכות. אז מה יש? מה עשה? מה אתה צועק עליו? אמר, ראית מה שכתב במכתב? ראיתי, אז מה כתב? אמר, אני דמי נשפך, והוא שמח על זה, הוא כותב את זה בהתפעלות, ואני דמי נשפך, הוא כך כותב דברים כאלה, תראו. הוא מספר לאמא שלו על הכבוד שחלקו את אבא שלו, והוא אומר, אני דמי נשפך. זה באמת, הרבנים הגדולים באמת מועשים כבוד, סולדים בכבוד, כואב להם, צורב להם, כשעושים להם כבוד. אנשים קדדה, שאין להם שכל, להם דעת, חושבים שהרם מתפעל, עושים לו כבוד, קבים בבניו. חושבים שזה כל כך... אם עושים בשם שמיים, זה טוב, יפה מאוד, טובה עליהם ברכה, עושים בשביל שטרס הביתה. אבל לא שיחשבו שהרם נהנה מכבוד. משהו רב באמתי, הוא לא נהנה מכבוד. איך? הוא שולד מזה. תחזור לעניינים שדנו. אז הזכרנו כבר שבכל העניינים של הפסקות, אמרנו שמפני היראה, מפני הכבוד, סוגים סוגים. מה זה מפני הכבוד? אדם בעל מעשים טובים, שראוי לכבוד בשביל המעשים טובים שהוא עושה. לא הגיע הדרגה של חוכמה, של תורה, נגיד נזה על מעט ללמוד, בין תורה הוא, וגם בעל מעשים טובים. דרכה שמו מפני הכבוד. זה שכתוב, אם זה באמצע הפרק, נגיד באמצע הברכה של יוצר או אהבת עולם, ועובר אדם שצריכים לראות ממנו, כמו אביו, כמו אמו, לא רק שיקום לפניו, אלא רשאי להפסיק ולהקדים לו שלום. לשאול מפני היראה. מה זה לשאול? לשאול בשלומו. שלום אבא, שלום מורי ורבי, שלום אמא, שתכבד אותם. כמו שיש גם כן בגמרא, רבי יוסף היה תגן נהור. וכשהייתה אמא שלו נכנסת, הייתה צועדת, תיכנס לחדר שלו, היה מרגיש מהלוכה, מההליכה שלה, היה מרגיש אמא שלו באה, היה קם מלוא קומתו. אמר, אני עכשיו עומד בפני השכינה שהיא באה. מה, אמא שלו שכינה? אלא כמו שכתוב בגמרא, בזמן שאדם מכבד אביו ואמו, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. היה שלושה שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. מי שעושה כבוד לשותפים האחרים, שהם בשר ודם, שהם בני תמותה, על אחת כמה וכמה שעושה כבוד לקדוש ברוך הוא, שהוא צבא תמותם. וכן לכן, בשביל זה כתוב, ואני קם לפני השכינה שהיא באה. זה שאמנות זה נקרא שמו מפני היראה. אז מפסיק אפילו בדיבור. היום לא נהגו להפסיק בדיבור, פני שמסתמם מוחלים על כבודם. כך כתב בספר החינוך. שהיום לא ראינו את מי שפוסק בדיבור, פני שוודאי כשיודעים אותו שהוא מתפלל, אם לא יודעים שהוא מתפלל, אז הוא אומר בפה מלא, צועק, השם בזורו מעריב ערבים, בחמה ותעש ערבים ותעונה וכו', זאת אומרת, בשיא. כי בבוקר רואים אותו שהוא מתפלל, פליטו פנין עליו, אבל בערבית מאיפה ידעו, הוא מתפלל פעי ערבית ביחי, ונכנסו לחדר שלו, מאיפה ידעו שהוא מתפלל. אז נגיד, מי את קולו, שנתם לבניך ודברת עברה משותך לביתך, ואמר זה לא קמתו, זה מספיק. אז הוא אומר לכם, כמו שמתנצל, למה הוא לא מדבר איתם? לכן זה הדרך. אז יש לנו זה מפני היראה. משיב מפני הכבוד. אז זה משיב, אם מקדים לו אדם שחייב בכבודו, כמו שאמרתי, אדם בעל מעשים טובים, אדם בן תורה, תמיד חכם, אבל לא גדול ממנו, לא חסר, הוא לא חסר לו ברוך השם ממנו. אבל עם כל זה, אם מקדים לו ההוא שלום, צריך לענות בשלום. זה משיב מפני הכבוד. אחר כך בין הפרקים שואל מפני כבוד ומשיב שלום לכל אדם. אז כל זה בקריאת שמע ברכותיה. ושם נדעו הפוסקים, הוא אומר לכבוד בשר ודם פוסק. ואומר לו שלום אדוני, שלום רבי. לכבוד הקדוש ברוך הוא, הם אומרים, יש שמרמם ברך על אחת כמה וכמה, יש מהרם מרותו מור חולק. הוא אומר לא, זה לא ראיה. זה בשר ודם, הוא צריך לעמוד, לדבר, אם לא ייפגע. אבל הקדוש ברוך הוא השתבש שמו, הוא רואה שהוא אומר שבח. למה יפסיק שבח אחד בשביל שתגיד שבח אחר? אבל הם טוענים עליו, השבח האחר הוא יותר חשוב, כי הוא לא נאמר רק בעשרה. דברים שבקדושה, נפלשים תוך בני ישראל. ובכן, והמסקנה כדבריהם, לא כדעת מערב מנתובר, אלא המסקנה שמותר להפיס קדיש, קדושה וכו'. עכשיו כל זה איפה, בקריאת שמע וברכותיה. אבל מה שאין כן בעמידה, כתוב אפילו מלך ישראל שואל בשלמה, לא ישיבנו. אז ממילא כתבו הפוסקים, אם שומע קדיש או קדושה באמצע העמידה, אסור לנו, אלא ימשיך הלאה. אלא אם כן שליח ציבור הוא תמיד חכם, ויודע שצריך להוציא את החרים מלחובתם, הוא מכוון באמירת הקדושה שהוא אומר, או הקדיש, שאני מכוון להוציא כל אדם שלא יכול לענות. זה צריך להיות איזה מתחכם ממש, שהוא יורד לעומק הדבר, שבמקרה יש אחד שהוא נמצא והוא לא יכול לענות את הקדיש או את הקדושה, אני מכוון להוציא אותו לעובד. אבל סתם לאדם שהוא עולה, הרחי פרחי, כל אחד עולה, זה הוא יושב לכוון, יש אחד שהוא לא כוון, מה יכול? לא חושב על זה בכלל. אז יכול גם כן הוא להמשיך בתפילה שלו. אם אין מי שמכוון להוציא אותו, מה תוחלת בזה? שיפסיק לשמוע. אבל כשיש את המתחכם שמכוון להוציא אותו לחובה, יפסיק וישמע. לא יפסיק חס ושלום בדיבור, אבל יפסיק וישמע. יש לו דין שומע כעונה. לגבי מצווה אומרים שומע כעונה, כי מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. לגבי הפסק, לא נקרא שמוע הפסק, מחשבה לעין, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. זה מה שהסכימו הפוסקים, יראו בזה התסקות בברכות כף א', גם הראש שמה, גם רבי יונה שמה, וככה המסקנה היא בשולחן ערוך. עכשיו, כפי שאמרתי, יש הפרש בין קריאת שמע ברכותיה לתפילת 18. ברכת המזון דינה כתפילת 18. כי כתוב בשולחן ערוך, וזה מקורו בראשונים, שאסור להפסיק באמצע ברכת המזון אפילו לשאול מפני היראה ולהשאיל מפני הכבוד. והרי מאיפה למדנו שמותר להפסיק בקדיש וקדושה? מכוח ששואל את היראה והכבוד. ואם פה אסור להפסיק בשביל היראה והכבוד, אז ממילא אין הרשות גם כן להפסיק את דיש וקדושה. לפי כך, בברכת המזון, באמצע ברכת המזון, אין לענות לא קדיש ולא קדושה ולא שום דבר. וגם ברכת מעין שלוש, אותו דבר. כלומר, על המחיה ועל הכלכלה או על העץ ועטרי העין, יש להם דין כאילו הם ברכת המזון. הם בכלל ברכתה וסבועת וברכתה. לדעת רוב הפוסטים, הברכות האלה הן דאורייתא. ברכת על המחיה או על העץ, זה דאורייתא. אם אחר כדי סבועו, מברך את הברכות האלה, זה מקיים את הברכות האלה, זה אורייתא. כך דעת רוב הפוסקים. אבל הרמב״ם לא סובר כך, וגם מרן פוסק את דעת הרמב״ם. ונפקא מינה, אם אחד אחר כדי סבועו, מתאנים, מרמונים, מענבים, מכל הפירות האלה, אחר כדי סבועו, הוא מברך בסוף ברכה האחרונה על העץ והפרי העץ. יש מחלוקת אמרתי, אם זה דאורייתא או דרבנן. דעת הרבה פוסקים שזה דאורייתא. כי הפסוק שאמר וחטא ושבעת וברשתה חוזר לא רק על מקרא שבפניו, גם על לפני פניו. מה יש לפני פניו? כתוב שמה, ארץ חטא ושעורה וגפן ותנה ורמון ושמן ודבש. אחר כך כתוב ארץ אשר לא מסכנות תאכל בה לחם. אחר כך כתוב וחטא ושבעת וברשתה את השמן ואותה. למור, לדעת הרמב״ם, הפסוק והחטא ושבעת וברשתה חוזר רק על מקרא שלפניו. דהיינו, לחם. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. כפי שפרש גם כן מהר"ם השייח עליו השלום. מה זה שלא במסכנות תאכל בה לחם? זה אדם, בדרך כלל, הלחם שלו מלפת אותו. לא אוכל לחם לבד, אף אחד לא אוכל לחם לבד. ואחרי זה עם לפתר. אוכל זה עם סלט, אוכל זה עם מתיקה, עם חמאה, עם גבינה, אוכל זה עם משהו. אם תראה אדם שאוכל לחם לבד, אין לו כסף לקנות לפתם, רחמנות עליו. אבל בארץ ישראל זה לא כדאי. אם תראה אדם אוכל לחם לבד, זה מפני שהלחם כל כך טעים, אז חבל לבזבז את הטעם שלו עם חמאה ועם גבינה. זה יותר טעים מהחמאה והגבינה, אז למה? אז אחרת זה לבד. ארץ אשר לא במסכנות אוכל בעלי חיים, תראה אחד אוכל לחם לבד, לא מפני שהוא מסכן, יש לו, אבל זה טעים, חבל לו להבסיס את הטעם שלו. כל כך טעים הלחם של ארץ ישראל. ובאמת מה היום עושים? כל הטבעה שיש צומחת בארץ ישראל, שולחים אותה לחוץ לארץ, ייצאו. ומקבלים יבוא חלקים מקנדה. למה? שהחטא של פה יוסף צעימה, יותר משובחת. משלמים על זה דולרים. וקונים אחר כך אותה מקנדה, מאמריקה. למה? פני שהלחם של פה טעים משובח. הברכה עדיין נשארה ברכה. ואת השם עוד תגדל, עוד אחר כך יהיה סמלי הישועה. ובכן זה שאמרנו, והחטא ושבעת וברכתה, לאמור זה חוזר, להרמב״ם זה חוזר רק על מה שיש לפניו. ארץ אשר לא במסכנות תאכל לחם. אז לחם, אדם אכל לחם, כדי שבעה, זה צריך לעולם מחס המזון, וזה דאורייתא, וזה אין שום פופק. אבל מה שאין כן, שזה לפניו, לא. אבל הפוסקים האחרים אומרים, לא, גם ברכת מעין שלוש, היא דאורייתא. היא דאורייתא, וחוזר הפסוק על מה שיש לפני כן. חטא ושעורה בגפן, בחירה, ברמון, זה שמן, בדבש, דבש ותמרים. על כל אלה, אם החק הזה שבעו, הוא שבע, אז חייב לברך את הברכה שבעין שלוש מדאורייתא. מה נפקא מינה? אם הוא מסופק, אם בירך או לא בירך, בברכת המזון, אנחנו יודעים, אם אחד אכל לחם, הוא מסופק אם בירך או לא בירך, חוזר ומברך. ויש צריך דאורייתא לחומרה. אבל בשאר הפירות, שאר שבעת המינים, אפילו שאחר כדי צבעו, אנחנו כאן בנת סלט ולכות להקל. למה? שהרמב״ם בשולחן ערוך סוברים שזה רק מדרבנן. אבל אילו הייתה הלכה כדעת רוב הפוסקים, רבי יונה, הראש, הרשב"א, רבי הרטב"א, כולם סוברים שזה מדאורייתא. אז אם זה באמת דאורייתא, אם מסופק אם בירך או לא בירך, כי צריך לעזור לברך. אלה סומכים, אנחנו על דעת הרמב״ם, שקיים עליה כמותו, לכן פסק מרן, כל הברכות כולן. אם נסתפק, אם בירך או לא בירך, בין ברכה הראשונה, בין ברכה האחרונה, אין החוזר ומברך חוץ לברכת המזון. וכך לשונו של מרן, אז אנחנו נוסיף על דברי מרן. יש עוד דבר ששנו במחלוקת, והוא עניין של ברכת התורה. כל יום אנחנו מברכים ברכות השחר וברכות התורה. שלוש ברכות תקנו חכמים, כנגד מקרא משנה תלמוד. אז לכן מברכים שלוש ברכות. על דברי תורה, אחר כך בהערב נא, זה משנה, ואחר כך בסוף שבח רבנו, זה התלמוד, שמשם הוראה יוצאה. שבח רבנו ונתן לנו תורתו. אז שלוש ברכות הן שאנחנו נכנסים בחודש התורה. מה דינה של ברכות אלה? הן מדאורייתא או מדרבנן? זה מחלוקת הראשונים. דעת הרמב"ן, כיוון שהגמרא במסכת ברכות כ"א אומרת, שם הגמרא ברכות אומרת, מניין לברכות התורה לפניה, שנאמר, כי שם השם אקרא, הוו גודל אלוהינו. משה רבנו אומר, כשאני רוצה לעסוק בתורה, צריך לברך ברכות התורה. כי התורה כולה שמות של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר זוהר הקדוש, אורייתא כולה שמה דקודשה בריחו. אז זה כשם השם אקרא, אני לומד תורה, הוו גודל צריך לגבש. צריך לברך לקדוש ברוך הוא. זה לשון הגמרא. הרמב״ם מפרש את דברים כפשטם, שזה מכאן, עכשיו עשה לברך ברכות התורה לפניכם. وهو مسيك على رمبام كشمانا رمح بصفات عسير 248 صفات عسير لو كتب شمصفات عسير لبرخ بخط التورا لما عسك ככה כמו שהוא מנע שמצוות עשה לברך בחת המזון, ולשכתוב בחת המסמכת ולכתה, גם כן בחת התורה, יצריך לברך, לגמרי שזה מצוות עשה מן התורה. ממילא צריך לשנות מצווה אחרת שמנע אותה הרמב״ן. וזה השגה של הרמב״ן. ולא רק הרמב״ן יחיד, הרמב״ן לא יחיד בזה, כי גם הרשב"א כותב ככה במסכת ברכות מ"ח, כך כותב רבי נמנה, כך כותב בספר החינוך, כך כותב הרשב"א, הרבה מהראשונים סוברים שזה דאורייתא. אבל מרן, הלך אחרי הרמב״ם, העובדה היא נתן את הכלל שאמרתי עכשיו, כל הברכות כולם, אין החוזר מברך, חוץ מברכת המזון, לא כתב ברכות התורה. משמע שהוא עושה ברכות התורה זה רק מלבנן. זה כרח, מכתב בעלמא. כך כותב באמת שלוש תשובות פני משה, מסביר דעתו של הרמב״ם, הוא סביר שזה מכתב בעלמא, זה לא ממש פירוש המקרא, כשם בשם מקרא אבו גודל אלוהינו, לכן זה רק מלבנן. כך כותב בספר פני משה. לעומתו הרב פרי חדש חולק על פני משה, אומר לו, הסוגיה כפשטה, למה לך לעכב את הסוגיה? כתבו שברכת התורה היא מן התורה. לכן סובר שאם אחד שכח בבוקר ולא יודע אם בירך ברכות התורה או לא בירך, מספק חייב לחזור לברך, כמו שזה דאורייתא, לעשות של פרי חדש. גם בשאגת אריה ככה מסכים, מודלק הרמב״ם. אבל לעומתם הרב חידה, העליץ טוב על דברי מרן, הביא כמה סמוכים לדברי מרן, והמסקנה שלו שאם אדם מסופק אם בירך ברכת התורה בבוקר, או לא בירך, ספק ברכות להקהיל, לא לברך. וכך הסכימו גם כן כל שאר האחרונים עם הרב חידה, ספק ברכות להקהיל. אבל דווקא מנה, מכל המחלוקת הזאת, אם אדם, כמו שאמרתי, מסופק אם בירך ברכות התורה, משווה אנשים, כשבאים לבית כנסת, עוד לא ברכו ברכות השחר ברכות התורה. כדי שיגש אצל כל אחד ואחד, אמרנו, ברכת ברכות השחר, ברכות התורה, אמרנו, עדיין, תודה רבה לך, תעשי לי טובה, תעשי לי חסד. תאמר את זה, תשמע ברכות התורה, תאמר אותם בקול רם, תשמע לי את קולך, תכוון להוציא אותי איזה חובה, וגם אני מכוון לעשות איזה חובה. ואז מה נפשך, אפילו אם הוא כבר מרק, אין חשש ברכה לבטלה, שומע על זה עוד פעם מחדש, אז אומר לו שיכוון להוציא אותי איזה חובה, ויוצא, מה נפשך? אבל אם אין ברירה, כולם כבר ברכו, מה אפשר לעשות? אז לסמוך על מה שעתיד לברך. שבע תעשה עדיף, הוא לא יברך, אבל לסמוך על מה שעתיד לברך, אהבת עונם, ברכה הזאת שלפני קריאת שמע, היא כולה נקרא שמע גם בסוף התורה. כשאנחנו אומרים, והיה עלינו בתורתך וקבלנו מצוותיך, כל שמע להסכים, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמוע ולעשות, אז כיוון שהברכה הזאת כוללת בחוץ התורה, אז יכול לצאת בעיד לחובתו. ובלבד שתקף אחרי התפילה, ללמוד מעט, יקרא ספר ויגמור. כי הירושלמי אומר, ברכת אהבת עונם, שהיא פותרת ברכות התורה, בתנאי שהוא למד גם כן את דבר. לא קרא קריאה של תנ"ך, אלא למד שנה איזה משנה. אמר איזה משנה למשל. נכנסו איזה ספר, או גמרא, או משנה, או תלמוד, ללמוד מעט, ואז יוצא בברכת אהבת עולם במקום ברכת התורה. זהו שאנחנו אומרים כשאין לו ברירה, אבל אם אפשר שיתפע ממישהו אחר, עדיף יותר. כן, הווה אומר, כל הברכות כולם, כולם דרבנן, בין בתחילתם, בין בסופם, וכולם אומרים ספק ברכות להקל. לא רק ספק ברכות להקל בדיעבד על ברכה האחרונה, שהוא לא יפסיד כלום, אלא אפילו על לך תחילה. מה זה על לך תחילה? בן אדם שהתחיל לאכול, היה עסוק בשיחה עם מישהו, לא שם לב, התחיל לאכול. אחרי שהתחיל לאכול מעט, אני בירכתי בירכה ראשונה או לא בירכתי? לא זוכר, בירך או לא בירך. מה אמרו לו? ספק ברכות להקל. אני רוצה להמשיך לאכול. מה אני אעשה עכשיו? תאכל, ספק ברכות להקל, זה מרבנן, לכולם. אז תמשיך לאכול. זה לא רק, עד דעבד אנחנו אומרים ככה. כי המהרש"א במסכת פסחים ק"א חדש את החדוש הזה, הביא את זה בשם מהרש"ל. שכיוון שאתה עושה ביקום ועשי, אתה בא לאכול, איך אתה יכול לומר שאתה יכול ללכות להגיד? מי שמע על זה עבד, אתה מסופק, ברכת בורא נפשות? לא ברכת. טוב, אז אתה יכול ללכות להגיד. ספק ברכת אשר עשה, לא ברכת, אז אתה יכול ללכות להגיד. אין מה לעשות. זה הוא לא עושה איזה פעולה נגד. אבל כאן אתה אוכל, אתה ממשיך לאכול. אולי באמת אתה באמת בברכת, נשאר שאתה אוכל בלי ברכה, סבלנות מעולם זה בלי ברכה. זה החדוש שכתב אותו במהרש"א בפסחים, ובזה מפרשים גם כדברי התוספות במסכת ברכות י"ב, ששם יש בגמרא בעיה דלה פשיטה, פתח בדי חמרה, סיים בדי שחרה, כמה יש סוגיה שם. אז רי הזקן, ויצחק הזקן בעל התוספות, אומר, ספק ברכות יחמיר, צריך לברך. מה זה? יש לנו כלל, ספק ברכות תעקד. מה אומר להחמיר? אלא אבו שם מפני שרוצה לאכול, רוצה להמשיך לאכול. אז לכן, איך יהנה מהעולם בלא ברכה? לכן הוא חולק על דעת הריף, שאומר שגם בזה אומרים ספק ברכות תעקד. אבל ההלכה כמו הריף, שגם בזה אומרים ספק ברכות תעקד. יש שורה גדולה של אחרונים, כולם הסכימו את הנקודה הזאת. שיספק ברכות להקל, אומרים לא רק על בדיעבד, על ברכה אחרונה, אלא גם על ברכה ראשונה. ורשאי להמשיך לאכול, מכיוון שזה רק מדרבנן. אבל טוב שעשה את ההצעה שאמרתי מקודם. מכיוון שהרמב״ם סובר, שאם אדם מהרהב בלבו את הברכות, גם כן נושא לחובה, ברכת הנהנים, טוב הדבר שיאמר לזה בהרהור. חשש ברכה לבטלה אין בהרהור. כמו שאמרנו, אין אדם עובר עד ותשא שם שמלך הרשם, ברכה שאני אציר לך, זה רק כשמוציא בשפתיו. אבל בהרהור לזה אין שום חשש ברכה לבטלה. לכן טוב שירהר ברכה בלבו, ואז ימשיך לאכול. ובזה יוצא ידו חובה שחולת בעולם. וחנה מכה שאומר, עשר גבול דקות יוצא לבעלי את הרשות שנאמר. אז מה נפס מה עשו כל יחדים? מורן פסק בשולחן ערוך, על המוזש, זה הבננות, מברכים עליהן בורא פרי האדמה. לא ברור לנו אם מרן קבע בזה מסמרות שדווקא אדמה, אולי נאמר, בפני שזה ספק, ומרן כתב כלל, כל מקום שיש אדם יש לו ספק, אם מברכים עץ או אדמה, אז יש לברך אדמה. זה טוב מאשר לברך שהכל, שהכל נהיה בדברו, דבר שהוא לא עץ ולא אדמה. אבל ככה זו ברכה שהכל היא ברכה כללית. כמה שאפשר לפרט את הברכה זה יותר טוב, שתהיה ברכה פרטית. לכן כשיש ספק אם עץ או אדמה, צריך לברך אדמה, ולא לברך שהכל נהיה בזמנו. ולכן גם כן שם המוזש הזה, הבוננוס, כתב מרן שברך בורא פרי האדמה מכוח הספק. הוא מסופק אם זה עץ או אדמה, לכן בדיעבד יברך באדמה. ופה גם כן, יותר טוב שיברך, דיעבד הזה כמו הלכת האלה גם כן כאן, כבר שיש בזה מחלוקת. לכן פסק מרן, מברכים על בוננוס בורא פרי האדמה. מה נפקא מינה? אם זה מכוח ספק או לא. יש, למשל, לפעמים יש לאדם כמה פירות. יש לו עץ ויש לו אדמה. יש לו נגיד למשל כמה פירות עץ, ויש לו מלטפון ובננה. טוב הדבר שיברך על מלטפון למשל אדמה, ויפתור את הבננה. למה? ומה נפשך? הוא בירך על העץ, הוא בירך על האדמה, ומה נפשך? הבננה נפתרה. אם צריך להיות עץ, אני כבר בירכתי עץ. אם צריך להיות אדמה, בירכתי כבר אדמה. לא כן, אם יברך עליה, הוא נכנס לספק. אתה כבר בירכת בורא פרי הארץ. אולי הלכת עם הדעה אמרת שהבנן הוא צריך לברך עליהם בורא פרי הארץ. הוא כבר בירכת בורא פרי הארץ. מה אתה חוזר לברך בורא פרי האדמה? משתמע, הוא לא אוכל רק בננות. טוב, מה נפשך? יברך אדמה, אין בו שום ספק. למה? בירך אדמה, הלבד כל העם יוצא לחובתו. לא כן הדבר אם הוא מקדים את החלה וברך על מי כבר פרי העץ, נגיד על תפוח או תפוז או משמש, תזיף, ברך כבר פרי העץ. אחרי שברך כבר פרי העץ, לוקח את הברן הזאת כדי לברך אדמה. הרי כל מה שאתה מברך אדמה רק מכוח ספק, שיכול להיות שבאמת צריך לברך אדמה, אתה לא צריך לברך עץ. אז מספק אתה מברך אדמה. כי למה זה אמר שצריך לברך עץ, אתה כבר מברך את העץ, ואתה חוזר פעם מברך אדמה. לכן יש לזה בעיה. אם תאמר שזה ודאי ברור שצריך להיות אדמה, אז אין לנו שום בעיה. אבל אם אתה עושה את זה רק מכוח ספק, וכבר מרשת מתחלה על פרי אחר, פרי העץ. אז אם למדעה אמר שצריך לברך על בנן בורא פרי העץ, אתה כבר עשית על לחוות בורא פרי העץ, איך אתה חוזר ומברך על בנן בורא פרי האדמה. לכן יש לזה בעיה כמו שהזכרתי. אם יש מינים אחרים, כמו שאמרתי, יש לו ירקות שיכול לברך עליהם בורא פרי האדמה. עדיף שיקדים אותם, מברך עץ, מברך אדמה, מה נחשב פתר את הבננות, כדי שלא ייכנס בספק. אבל אם לא, אין לו מין אחר, טוב שיקדים לברך על בננות בורא פרי האדמה, ואחר כך לברך על מין אחר בורא פרי הארץ. למה? כשהוא פנים, פנים כבר בריפרי אדמה, זה רק גרמה בחד, שכניס עפו מספיק. אבל מתחדם ורשת בריפרי העץ, באותו מדעה מה שבננו את בריפרי העץ, אתה לא צריך הפעם לחזור לברך, אתה מכניס עצמך ושחק בלכות. לכן עדיף להקדים את הבננה לפני שברך בריפרי העץ. עושה בזה, יש מחלוקת על הסוכר שלנו. הסוכר שלנו על פי רוב נעשה היום מסלק. פעם היו עושים אותו רק מקנים. היום יש גם קנים וגם סלק. הקנים, קני סוכר, יש בהם מחלוקת. יש אומרים שצריך לברך עליהם בורא פרי העץ. לכן גם על הסוכר, הרמב״ם הביא מחלוקת, מה מברכים על הסוכר שיוצא מהקנים? זאת אומרת, קנים שרגילים לסחוט אותם ולבשל אותם עד שנהפכים כמו מלח, כך ששומש להרמב״ם. זה הסוכר שלנו. אז יש מחלוקת של הגאונים. אחד אומר, כיוון שהקני הסוכר האלה קיימים, הגזע שלהם קיים, נשארים הרבה זמן, אז הם עץ. אז גם הסוכר ברכתו בורא פרי העץ. חכם אחר אומר, בורא פרי האדמה. חכם אחר אומר שהכל יהיה בדברו. פשוט המנהג לברך על הסוכר שהכל יהיה בדברו. עכשיו, אם אחד יש לפניו חתיכות סוכר, הוא רוצה לקחת חתיכה, רוצה לאכול אותה. מה מברך? שהכל על הכל יצא אל חובתו. לכן בשביל זה אנחנו לא מסתכלים בזה. מה נפשט? שהכל יהיה בדברו יצא אל חובתו. אבל יש לך כמלה, כשהוא צריך לברך על מינים אחרים, שיש בהם גם עץ, גם אדמה, ורוצה לאכול גם כן גם סוכר. אז למדעה מה צריך לברך על זה, אתה רוצה לקחת את הסוכר לברך, אחרי שכבר ברכת העץ, ברכת האדמה, אז אתה נכנס בספק. איך אתה יכול לברך על זה שהכל? בשלמה אם אתה אוכל אותו לבדו, שהכל על הכל יצא. אבל אם אתה אוכל עוד מינים אחרים, וכבר ברכת עליהם עץ ואדמה, אז אותו המדעה אמר, כבר יצא את החובה גם כן הסוכר באותם הברכות. איך אתה חוזר עוד פעם לברך? לכן כותב בספר הגאור הבא, כשיש לפניו כל המינים האלה, יקדים לברך שהכל יהיה בדברו על חתיכת הסוכר, ואחר כך יברך עץ ואדמה. אבל אם יברך על עץ ואדמה, מה נפשט מצב את הסוכר, לאותם מדעי אמר, וייכנס לספק. לכן שווה תעשה, יקדים לברך על הסוכר, ואחר כך יברך עץ ואדמה. הפירים הגדים, הוא מעיר על העלייה רבה, אבל אני מסכים שלך תחלה יותר טוב לעשות כך. אבל בדיעבד, אם יברך למשל עץ ואדמה, ויש לפניו בסוכר הזה, רוצה לברך שהכל. אומר בכל זאת, אדם כשהוא מברך, אינו חושב לפתור בזה את הסוכר בבורא פרי העץ שהוא אומר. כפי שידוע על הכל שברכים על הסוכר שהכל. וגם הוא דעתו לעשות ככה. וכן, ממילא ודאי אין דעתו לפתור את הסוכר בברכת בורא פרי העץ שלו, או בורא פרי האדמה שלו. לכן, בדיעבד, אם ברך עץ ואדמה, יכול לברך שהכל על הסוכר. זה דעתו של הרב פירים בגדים, גם הרב רבי ישראל בספר הפעלים, העריך הרבה בזה, והוא מציג כמו הפירים בגדים. זאת אומרת, לכתחילה בוודאי עדיף שיקדים את הסוכר וברך עליו, כדי שכן לא ייפטר בברכת עץ ואדמה של האחרים. בזה עבד, שברך עץ ואדמה, לא פטר את הסוכר וברך שהכל נהיה בדברו. אז אותו דבר אנחנו אומרים לגבי הבננה. הבננה יש בה מחלוקת. אם אחד בדיעבד טעף בלשונו וברך על הבננה בורא פרי העץ, יצא את החובתו. זאת מחלוקת של פוסקים. ונוכל לומר לו, לא יצא את החובה, תחזור עוד פעם לברך. כיוון שדעת רבנו הראש, אחד חלץ לברך על הבורא פרי העץ. וכך דעת רבנו יצחק, מביא אותו הטור. לכן לא יהיה איזה ספק, אם אחד טעף בלשונו ואמר בורא פרי העץ על הבננה, יצא את החובתו. אבל חתחילה בדעת לנהוג, כמו שנוהגים רוב העולם, שברכים על זה בורא פרי האדמה. שהרי גם אם זה דבר שיש בו ספק, אם מברכים עץ או אדמה, מה מברכים חתחילה? מברכים אדמה. שמה נפשך יצא אל החובתו. אבל כל זה באופן שאוכל את הבננה לבדה. אבל כשאוכל את עוד דברים אחרים שהם עץ ואדמה, מוטב שיקדים מן אחר שהוא פרי האדמה, ומה נפשך יפתור גם כן את הבננה. כן יותר לזה, בוסר, למעלה, כתב במרן, תחילת רש, סימן רש בית, בוסר, אם לא הגיע לפול הלבן, גודל של פול הלבן, אז יש בזה גם כן מחלוקת. לפני פול הלבן צריך ללך בו לפני האדמה. אחרי שגדל כל כך, ונהיה בו מים, נהיה מלא מים, אז כבר הומתק יותר, אז אין על הסורת בוסר, על דין ענבים, ומלך בו לפני הארץ. והוא מסופק, ומגיע לפול הלבן, לא הגיע לפול הלבן. פול הלבן, וכל אחד ואחד יודע בדיוק כמה זה. יש גם כן מקומות שפול הלבן שנהיים יותר גדול, יש מקומות שיותר קטן. אז מה מברך? כשיש לו ספק, אם מגיע לפול הלבן שאמרו חכמים, מברך בורא פרי האדמה. למה? מה לא שייך לברך פרי האדמה על פרי העץ, יצא אל חומתו. הייתה גרסה בהרמב״ם, שאם בירך בורא פרי האדמה על פרי העץ, לא יצא אל חומתו. אבל זאת נוסחה כראה שלא נכונה, לא מדויקת. הרבה פוסטים פלפלו עליה, הרבה מאוד. גם בספר שאגת הרי כתב הרבה נימוקים. למה הרמב״ם פוסק? אבל מרן מתן נוסחה מדויקת, שכתוב שם שיצא אל חומתו. כך כותב גם כן בספר מלאכת של המועד עלי, שהוא מצא כתב ידו של הרמב״ם, ושם כתוב שיצא. אז זה מותר כל הפלפולים כולם. כפי שכתוב במשנה באמת, ברכות דחמם, בלך הפירות העיניים בורא פרי האדמה, יצא. אותה נוסחה שכתוב בהרמב״ם לא יצא, כנראה שהנוסחה לא נכונה. אז לכן למעשה אנחנו פוסקים שיצא. להפוכים איזה פוסקים שמהסיפים בזה, כיוון שראו נוסחה של הרמב״ם כך, לכן כתבו, אם אדם יש לו ספק, אם מברכים חץ או אדמה, יברך שהכל יהיה בדברו. למה? שלפי דעת אותה הנוסחה של הרמב״ם, שאם מברך על העץ בורא פרי האדמה לא יצא, נמצא כשהוא מברך על זה בורא פרי האדמה, צריך לו ספק ברכות. לכן עדיף שברך שהכל, עד הכל, יברך שהכל יצא אל חובתו. כך יש פוסקים שאמרו ככה. ואין שחשים לאותה גרסה. אבל כפי שאמרתי, העיקר של המשנה הזאת היא לא נכונה, לא מדויקת. ולא צריכים לעשות את הרמב״ם בודד במערכה שכל הפוסקים כולם כתבו שיצא וכאילו הוא דווקא יוצא זוכן חצי שלו. לכן למעשה הנוסחה המדויקת כמו שכתב מרן בקסם משנה שהנוסחה היא יצא ולכן כשיש ספק עץ או אדמה צריך לברך אדמה. מרן ממשיך כל אלו הברכות צריך שלא יפסיק בין ברכה לאכילה. זאת אומרת, קודם כל מדבר פה מרן, לא רק שיפסיק בדיבור, אפילו בשתיקה. אדם למשל ברך שהכל יהיה בדברו, ושוהה, לא תקפו מיד שותה, או ברך מורה פרי העץ, ולא מיד אוכל, ועושה שלא כהוגן. צריך כמה שאפשר, תוך כדי דיבור, שהוא סיים, סיים את הברכה, מיד לאכול או לשתות. ולא לשחות בינתיים את הזמן. צריך אז כמה שמחה שיהיה סמוך. שלא יהיה שום רווח בין העדרים. נגיד למשל, לוקח לו כוס תה חם, ובלך שהכל יהיה בדברו, אחר כך מניף בפה שלו. אוף, אוף, תעשה אוף הזה בפתחת. ותעשה את זה בין הברכה ובין השחייה. אפילו שזה לא לך השחייה, אבל יכול היה להקדים לעשות לפני כן. למה יעשה שיהיה שתייה, שהיה בין השחייה ובין הברכה. לכן לא צריך להפסיק בין זה לזה. וכל זה מדובר על הפסקה בשנייה לבד. ואם עבר בשעה, אפילו שעה יותר מכדי דיבור, פסק מרן, העיקר הוא שלא צריך לחזור. אף על פי שיש פוסקים שאומרים שאם שעה יותר מכדי דיבור צריך לחזור לברך, ההלכה לא כך. אלא בדיעבד, אם שעה רק בשתיקה ולא דיבר שום מילה, אז אפילו שעה כדי שעות ברכה שלמה, חכה הרבה זמן, עשה פיקן, לא צריך אף פעם לחזור לברך. נגיד למשל, היה הפרי בידו ונפל בארץ. עד שהתכופף, עד שהוציא אותו, עד שלקח אותו, עד ששם אותו בפיו, היה שיעור כדי שיעור להגיד ברכה שלמה. הברכה עצמה היה יכול כדי לגמור את כולה. אף פיקן לא צריך אף פעם לחזור לברך. אף פי שיש סברה באמת והריצבה, בפסחים דבזיים, הוא מביא שאם שעה כדי לגמור את כולה, כל הברכה מתחילה ועד סופה, זה נקרא שמפסק, וחייב אף פעם לחזור לברך, אף על פי שלא דיבר שום מילה, רק שהה בשתיקה. אפילו אחרי הלכה לא כך. הלכה כל ששהה בשתיקה בלבד, לא צריך לחזור, רק אם שהה בדיבור, יש הפסק לדיבור, זה שמצליח אותו אף פעם לחזור לברך. שהה בדיבור, גם כן מחלוקת. כמה זמן, כמה המשכה בדיבור, זאת אומרת, הפסיק בין הברכה ובין ההנאה, ודיבר איזה מילה או שתיים. אם צריך לחזור לברך או לא. אם דיבר שלוש תיבות, שיעור שלום עליך רבי, לכל הדעות צריך הפעם לחזור לברך. אבל הם לא דיבר שלוש תיבות, רק אמר מילה אחת. האם גם זה גם כן, וגם כן המונים שחזר פעם לברך או לא, יש בזה מחלוקת. יש אומרים שגם פה צריך שיפסיק שיעור שלום עליך רבי. לנו שלוש תיבות. אבל מילה אחת, וזה עבד זה הפסק. מה מילה אחת? אני למשל ענה על חברו אמן. חברו גם כן ברך איזו ברכה, וענה אחריו אמן. הוא לא היה רשאי. אתה בשעה אחרת ברכת, צריך תקוף מיד, לסמוך תקוף מיד את ההנאה לברכה. והוא הפסיק וענה אמן. אז לכן, אם ענה קדיש, ענה קדושה, בכל אופן, בלי שום ספק, צריך אופן לחזור לברך. זה לא מועיל משהו, ענה קדיש וקדושה, אפילו שהם דברים שבקדושה. אבל הפסקת בין הברכה להנאה. אז לכן חוזר אופן מברך. מה שכתבו בפוסקים, אם אחד למשל היה מריח תפילין, והפסיק בין קדיש וקדושה, בין תפילין שלה תפילין של ראש, הפסיק בקדיש וקדושה, אז כתבו בפוסקים שלא חוזר אופן לברך. שם יש מחלוקת בכלל, אם יכול להפסיק לך תחילה לענות קדיש וקדושה או לא. אבל ההסכמה היא שלא צריכים לענות קדיש וקדושה. אם עבר וענה, יש מחלוקת אם צריך כבר לחזור לברך, הלכה יש לא צריך לחזור לברך. שם מפני שכבר חלה הברכה של ברכת להניח תפילין על הנחת תפילין של יד. הוא כבר הניח תפילין של יד. אז המצווה כבר חלה. אלא שהפסיק בית תפילין של יד, תפילין של ראש. בזה אנחנו אומרים, אם טעה וענה קדיש או קדושה, לא חוזר לברך על תפילין שלוש. אבל אם הוא ברך להניח תפילין, ולא הספיק להדק את התפילין, ושמע קדיש וקדושה וענה, חייב אותם לחזור ולברך להניח תפילין. כיוון שהפסיק בין הברכה ובין עשיית המצווה. וזה לכל העלמא, אין בזה שום מחלוקת. כל הוויכוח הוא, מפני שחלה הברכה, אם הוא הניח כבר תפילין של יד. רק לפני שניח תפילין של ראש, כי הברכה והניח תפילין פותרת גם של ראש. וכשהפסיק בינתיים בין תפילין של התפילין של ראש והפסיק ועלה קדיש וקדושה, אז כבר יש עוני, כיוון שחלה הברכה שלו על תפילין של יד, לא מצליחים אותו שחזרו הפעם לברך את תפילין של ראש. אבל כשהפסיק בין ברכה לעשיית המצווה בכלל, לכל הדעות אפילו אמר קדיש אמר קדושה, עוד פעם חוזר וברך. וכך אותו דבר גם כן בברכת הנהנים. אין הפרש בברכת הנהנים ובברכת המצוות. אתה ברשת, צריך תקוף מיד לקיים את הברכה שלך. אם זו הנאה, צריך להיות תקוף מיד להנות. ואם זו מצווה, צריך לעשות את המצווה. וכך כותב בספר זוכר צדק בהלכות שחיטה. אחד ברך, אשר קדושנו נכתב וצוונו עד השחיטה. ואחר כך שמע קדושה, לפני שישחוט, ענה את הקדושה, ואחר כך בא לשחוט. אומרים לו, לא יצא את זה חובה. הברכה הייתה ברכה לבטלה, תחזור עוד פעם, תברך מחדש. לפני שהפסיק וענה קדושה. מה צריך לעשות? לא להתחשב בזה. תסתק ומיד לעשות את המצווה. לא לענות קדושה, לא לענות קדיש, לא ברכו, לא אמן, שום דבר. תסתק ומיד אתה ברכת, אתה תסתק ומיד לקיים את העניין של הברכה. אין לך לחשוב על דברים אחרים כלל כלל. וכן בכל הברכות כולם. אדם ברך, ברוך אתה השם, שהכל יהיה בדברו. לפני שיתעום, שומע קדושה. הוא לא צריך לענות בכלל. או שומע שחברו טועק ממקום לשני, בורא פרי העץ, או בורא פרי האדמה. לא יענה אחריו. תקף מיד הוא צמוד, תקף את הברכה, ישתה או יאכל. ואחר כך, אחרי שכבר טעם, אחרי ששתה, אחרי ששתה, יענה, אין דבר, יענה, קדיש, קדושה. אבל כל עוד לא טעם, אז עדיין הוא צמוד או קשור יחד עם הברכה שלו. לכן אסור להפסיק לו שום דבר בעולם. אבל בדיעבד, הוא האיש הזה טעה וענה אמן. שענה מילה אחת או שתיים, לא הגיע לשלוש תיבות. יש בזה חילוקי דעות באחרונים. סוף סוף אומרים ספק ברכות להקל. לכן שבע תעתי, לא יחזור לברך. אם יצא, יברך עוד פעם בלבו, ויוצא בזה לחובתו, לבדי הרמב״ם. אבל לחזור עוד פעם לברך, לא מצליחים אותו, בלי ספק ברכות להקל. יש בספר, בפעלים, הוא דן יש מקומות שהיו נוהגים ביום שמחת תורה, חתן בראשית, שהיה אחר שמברך ברכות התורה, שבח הבא למקור הימים נותן תורתו, ברוך אתה ה' נותן לתורה, אחר כך אומר, בסימנה טובה בראשית ברא אלוקים. לפני שמתחיל בראשית, היה אומר בסימנה טובה, שתי תיבות, סימנה טובה. ועל זה הרערו, בצדק. ואתה מפסיק, אתה ברכת ה' בחר בנו. מה אתה מפסיק אומר בסימנה טובה? אתה רוצה בסימנה טובה, תגיד לבני הברכות. אבל שתפסיק בין הברכה של המצווה, דהיינו קריאת התורה, ובין הקריאה, זה נקרא שהוא מפסק, ואסור לעשות כן. אז הרב רצה ללמד זכות על מנהג העולם שעושים ככה, אז הביא את המחלוקת שהייתה בזמנו, זמנם, היו הערבים, היו קונים חזרה, כל בהמות שהיו תאות טרפות, היהודי שוחט אותם, היהודי הוא קשה בעיניהם. שוחט את הבהמה, ובודק אותה, יצאה כשרה, לוקחים אותה היהודים. יצאה טרפה, מעברים את זה לקצבים הערבים. אבל אז היו אדוקים יותר מדי. עכשיו כולם קורסים, כולם משעים. באותו הזמן היו אדוקים בדת שלהם. והיו אומרים, לפי הדין שלהם, צריך לפני שישחטו את הבהמה, כדי שהם מותר להם לאכול אותה, צריך לומר, אללהו אכבר. השם הוא הגדול, כך צריך לומר. אללה הוא אכבר, ככה אומרים. אז ככה כמה אומרים. אז אומרים לו לשוחט, תגיד אללהו אכבר. אם לא, אחר כך לא נקנה את זה נוכה. זה טרף בשבילנו. יש להבדיל, אלדד הדני, יש שמה, אם אדם שחט את הבהמה, ולא ברכה שכשו מסרסונה על שקטר, אסור לאכול את זה הבהמה. הלכה לא כך, אז אני לא פוסקים הלכה כמותו. אבל הם עוד הגדילו עשות יותר מאלדד הדני. צריך לומר אללהו אכבר, זה הברכה שלכם. אז אם לא אמרת, זה טרף, אסור לאכול אותו. אז הם רוצים לך שאומר, מה טוב, אני מוכן לומר. אז מה היה עושה? הוא אומר, אללהו אכבר, אחר כך מברך לכם על שחיטה, ושוחט. לא, זה הפסק, הברכה שלך זה הפסק. ככה, הרשעים האלה. אמר חרמיה על הסחב בית. כן, זה הפסק. אז מה אתם רוצים? לא, תגיד, תמוך לשחיטה, תגיד אללהו אכבר. טוב, זה הפסק, ובשבילי גם כן זה הפסק. אני צריך לברכה שלי. אז באו את אלה הגאונים בעטרי חדש ואחרים. אז דנו בזה, יש בספר גם כן של בישראל משקלו פעת לחלחן. גם הוא דן בדבר הזה. זה היה בימיו, לפני 150 שנה בערה. וכן, היו כאלה שסדדו לומר, כיוון שהוא אומר רק אללה אכבר, אז זה שתי תיבות. שתי תיבות, זה לא נקרא שמו ברכה לבטלה. אם זה הפסק כל כך. אם היה משלוש תיבות, שעור של המהלך הרבי, טוב, אין דבר, אין ברירה אחרת. אבל אם זה שתי תיבות, יש אומרים שאפשר להעלים עין. המסקנה באמת, תחכימו על זה, וכל אחד מהשוחטים שרצה ללכת לשחוט, היה לוקח אותו עוף, והיה מברך עליו, שקשור לתת לסומן על השחיטה, ומקווה לפתור כל הבהמות שהוא ישחט אותם לאחר מכן. אחר כך, כשהוא מביאים לו את הבהמה, אז מותר, אם דבר מותר. מכיוון שמתחלק בברך, בשחט. על חלה ברכתו, על שחטת העוף. אחר כך מביאים את הבהמות, אומר אללהו אכבר, ושואל, אז זה לא קשה מוסק, כבר שחלה ברכתו, על השחטה הראשונה שהוא שחט, אז גם לא פתור בזאת את הבעיה. כדי שצריכו להפסיק אפילו שתי תיבות. יש כמה פוסקים משמעותם, שאפילו שתי תיבות זה הפסיק, אפילו אמן משמע שזה הפסיק. אתה כותב הראש, הראש כותב אפילו מאמר אמן זה הפסיק. אז אחר שזה פתרו את הבעיה על ידי ששוחטים, כמו שאמרתי, זה עוף לפניכם, וזה פתרו. וכן, נעזור לעניין שלנו. אז מצאנו שיש בזה מחלוקת דעות, במחלוקת שיש, אם הפסיק, בשתי תיבות בלבד. האם יש בזה משום הפסק או לא, בדיעבד נאמר, ספק ברכות להקל, לא מחזרים אותו עוד פעם. אבל, מכיוון שיש דעת הרמב״ם, שהוא סובר, אם אחד בירך, בירך מלבו, ולא הוציא בשפתיו בכלל, אז אין בזה שום חשש ברכה לבטלה זה לכל הדעות, ודעתו של הרמב״ם יוצא לחומתו. שאר פוסקים חוקים על הרמב״ם. כל הפוסקים כמעט אומרים, שאם אדם הרהב ברכה בלבו, לא יצא לחומתו. צריך להוציא בשפתיו. רק בדיעבד, אם לא השמיע לאוזנו, יצא. לכתחילה צריך להשמיע לאוזנו. לא ישמיע לו אינו יצא, אבל אם ירהה בלבו בלבד, דעתו בפוסקים שלא יצא. דעת הרמב״ם ורבי משה מקוטי בספר התמ"ג, שאפילו בהרהור בלבד יוצא לחובת הברכות. אנחנו לא פוסקים הלכה כמו הרמב״ם, אך גם כן מרן עשה בפירוש תנאי ואמר, צריך להשמיע לאוזנו את הברכה, ואם לא השמיע לאוזנו יצא, ובלבד שיוציא בשפתיו. כן, התנה מרן, מתי יצא בדיעבד, אם הוציא בשפתיו. אם לא הוציא בשפתיו, אפילו בדיעבד לא יוצא לחובתו. אם כן, בכל זאת, כשאדם נקלע בדבר שיש בו מחלוקת של פוסקים, אנחנו אומרים לספק ברכות להקל. כמו העניין הזה, הוא הפסיק וענה אמן. אחרי שאמר ברוכות האחים שהכל נהיה בדברו, הפסיק לחברו וענה אמן. אחר כך נזכר שהוא עשה שלא כהוגן. עכשיו הוא רוצה לשתות, מה יעשה? אנחנו אומרים לו ספק ברכות להקל. אז מה יעשה? ירהר עוד פעם את הברכה בלבו, כי חשש ברכה לבטלה אין בשום אופן כשאדם מרהר רק בלבו, לא מוציא בשפתיו. ואיפה למדנו דין ברכה לבטלה? לא תישא שם שם אלוהיך לשם. ונשיאת שם השמיים לשב, זה כשמותם בפה שלו. הוא בל אשא את שמותם על שפתיים, כמו שכתוב. אני אבא שפתיים שלו, אבל מהרהר רק בלבו, זה לא כשמו נשים שמיים לבטלה. אם אחד חושב בלבו שם שמיים, זה כשמו מברך ברכה לבטלה, חס ושלום. ומכן לכם שזה יכול, יש לו עצה, ירהר את הברכה עוד פעם בלבו, ואז תקומי, אז ישתה ויוחד ויעשה מה שיוצא. אבל לכתחילה, בוודאי חכם ענה בראשו, לא יפסיק, לא לאמן, לא לקדיש, לא לקדושה, עד שיתאם מה שברך עליו. ואם זו ברכת המצווה, שיתחיל הכופנים בהתחלת המצווה. תגיד למשל, קורא, אדם מתעצב בציצית. ברך שקשה מצווה בצוואן, מתעצב בציצית. עדיין הוא בידו, שומע שם אומרים, יש שם הרבה מברך. לא יענה. אבל אם שם אותו על הראש, בשביל להתעטף בו, עוד לא ספיק להתעטף בו, שמע שם אומרים קדיש, יכול לענות. כיוון שהתחיל כבר במצווה, הוא לא חייב לסיים אותה לפני שיענה. אלא עונה תקף מיד, כיוון שהוא עושה כבר במצווה. הואיל והתחיל כבר במצווה, אז חלה הברכה על התחלת המצווה. ולא צריך לחכות עד סיום המצווה. כמו שכותב הרשב"א, הר"ן, כותבים בחידושיהם בראש השנה. בסוף ראש השנה, לגבי הם טוענים על מה שכתב הריף שם. הריף שם הביא בשם הגאונים, שאם אדם שמע תקיעת שופר מיושב, שמע את הברכות, שמע תקיעת שופר, אסור לו להפסיק בדיבור, בשיחה, בין תקעות דמי יושב ותקעות דמי עובד. זה מה שכתב הריף בשם הרשמי ציוטה, בשם הגאונים. ועל זה הם טוענים, הרשב"א והר"ן. שניהם אומרים כמעט דברים אחדים, גם הריף רק כותב כך. הוא אומר, אנחנו יש לנו כלל, שהמצווה צריכה לחול, אבל לא חייב אדם להיות צמוד עד שיגמור את כל המצווה, את כל עשייתה. שאם כן, בוא ונאמר, אם אחד בירך, השקל שם שעשו לנו על בעור חמץ, עשות בדיקת חמץ. האם אסור לו לדבר עד שיגמור את כל בדיקת חמץ? זה לא ייתכן לומר דבר כזה. חלה המצווה, כשהתחלת כבר לבדוק את החמץ, אחר כך אתה רוצה באמצע להפסיק כשדברים נחוצים לך, להגיד למישהו משהו, מותר. אחר כך מסוים אתה גומר את המצווה, מה יש? למה הדבר דומה? לאדם שברך המוציא לחם מן הארץ. והוא טעם קצת מהלחם. היא אמרה, לא, אתה קשור למסעודה. אסור לך לדבר עד שתגמור את כל הסעודה. כל הזמן יהיו, כל הזמן יהיו. ואין אפשר דבר כזה. אני באמצע אוכל, שלמה את דבר. אז לא יש לו ככה לקטום את הפה שלו. תתאים לו פקק את הפה שלו. אז ברך המוציא, טעם מעט, יוצא לחובתו. אחר כך רוצה לדבר, יכול לדבר. מי שקשר אותו, אין מי שקשר אותו לכך. זה אומרים הרשב"א וגם הר"ן וגם הריטב"א. וככה האמת, שאדם שהתחיל כבר במצווה, אז חלה הברכה על אותה התחלה. לכן יש את זה אם דיבר, אין בכך כלום. וכל שכן, כשיש בזה דבר צורך, כמו עניית קדיש, קדושה, זה דבר מצווה, מקדשים בתוך מני ישראל, זה מצווה לענות יחד איתם. אז לכן, לא צריך לחשוש עד שיגמור את כל הדברים כולם. שם במצוות תקעת שופר, נאמר כל כך חביבה, וגם הכרה הייתה צריכה להיות מעומד, כמו שלמדו בגזרה שווה. יום תרועה יהיה לכם, שם כתוב, מתפרסים לכם. מה להלן מעומד מאחיהם יש בקמה, בקומה, אז גם כפה צריך להיות מעומד. וכאן הם שמעו מיושב, ושמעו מעומד. אז לכן עדיין זה חובת המצווה כרחתה, אז לא קיימו. כך הסבירו, נדמקו את העמו של הארץ. אבל בעלמה, אם התחיל כבר האדם במצווה, כבר חזר ברכתו. אז יכול להאמין מלא, יכול לעלות קדיש, קדושה. אותו דבר, נגיד למשל בכותל, כותל המערבי. יש פה מניין, פה מניין, פה מניין. זה התחילו לקרוא בתורה. ואחד ברך, שבחבל ומכונן, שאני תוכתוב לו חוץ, השם נתן את תורה. זה קרה פסוק או שתיים, ושומעים במניין סמוך, קדיש או קדושה. אז החזן הוא מפסיק. ועונה, יש ימי רבי מברך על מנת תורה. יפסיק, בצלו להפסיק. וגם העונה לספר תורה, גם כן יפסיק. יאמר, יש ימי רבי מברך, אז זה כשהוא שומע ורואה שזה דפת מניין סמוך לו מאוד. לפעמים אחד שיש לו קול חזק, יש לו רמקול בגרון, וצועק קדיש, כולם שומעים אותו מסוף העולם ועד סופו. ואי אפשר להתעלם ממנו. וזה שקורה בתורה. הוא מפסיק רגע אחת בשביל לעלות את הקדיש הזה, מה יכול לעשות? אז גם העולה לספר תורה, כפי שהוא גם כן ברך, הוא תמוד הברכות שלו. אבל זה כן, כיוון שקרה איזה דבר, קרה פסוק אחד, אז חלה ברכתו על הפסוק. בין ברכה לקריאה זה אסור להפסיק. אבל כשקרה סוף סוף פסוק אחד או שניים, ואחר כך הוא שומע קדיש וקדושה, עונה, קדיש וקדושה. אותו דבר גם כן בכל הדברים, בכל הדברים כולם של המצוות. כמו שאמרתי, לקחת ביט, ברך התעטף בציצית, שם אותו על ראשון, לפני שהספיק להתעטף בו, לגמור את העטוף, אז שומע קדיש קדושה, יענה. יענה שם אמן, קדיש, קדושה, יענה. זה לא הפסיק. אבל כל עוד לא שם אותו על ראשון כדי להתעטף בו, עדיין הוא אוחז אותו בידו, אז לא יענה לא אמן ולא קדיש ולא שום דבר. עכשיו נחזור לעניין גם כן של ברכת הנהנים. אותו דבר, אדם שברך איזו ברכה, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, ושם בפיו, חייב קצת לטעום מהאוכל, ממה ששם בפיו, אבל עדיין לא לעס הרבה, לא הספיק לבלוע את זה, שומע קדיש, שומע קדושה. גם כן רשאי לענות אמן, קדיש, קדושה. למה? גם כן נקרא שמוע התחלת אכילה. שם את זה בפה שלו. נכון שעדיין רק טעם את זה, עוד לא הספיק לבלוע בכלל. אבל טעם מעט מהטעם של האוכל ששם בפיו, או הפרי ששם בפיו, אז נקרא שמוע נהנה. התחלת ההנאה יש פה. כיוון שחלה הברכה על התחלת ההנאה, אסור לענות מענה מזה בלא ברכה, אפילו כלשהו. וכיוון שהכלשהו הזה כבר נהיה, הוא טעם אותו. אף פי שעדיין לא בלע, רשאי לענות קדיש קדושה לך תחילה. לדבר, לא טוב שידבר. מה יש לך? מה כואב לך? תחכה מהעצב לה, אחר כך תהיה לדבר. אבל כשזה עניין קדיש, קדושה, וזה מצווה עוברת. אם יעבור שיעור שלום עליך רבי, אז לא יכול אחר כך לענות. אז לכן רשאי לענות כיוון שנתן את הדבר בפיו, והוא טועם אותו, אז גם כן. כשמו התחלת הנאה. אם כי באמת כמובן בעלמא המטעמת אינה צריכה ברכה. כך כתוב בגמרא, במסכת ברכות, דף י"ד, לקח פסקו כל הפוסקים. אדם שהוא טועם בלבד, לא צריך ברכה. רק נחלקו הפוסקים, מה פירוש מטעמת אינה צריכה ברכה? אישה שטועמת תבשיל. ורוצה לראות, יש בו מלח, חסר מלח, וכיוצא בזה. אז כתוב, מטעמת אינה צריכה ברכה. יש מחלוקת, יש אומרים שהכוונה טועמת מעט ופולטת את זה. דווקא בזה לא צריך ברכה. אבל אם בולעת את זה, זה כשמו נהנה, יש הנעת מעב, אז צריך לברך. ושלמה לא, אפילו אם בולעת עד שעור רביעית, אם אפילו היא בולעת, כל זה, כל כוונתה, אין לה כוונה בשביל הנאה של אכילה. כוונתה רק כדי לטעום, לטעות על קרקנו של תבשיל. חסר מלח, יותר מלח, לכן כדי לתיקון התבשיל. כיוון שאין לה כוונה של הנאה, לכן סוברים שלא צריך לברך. יש בזה חלוקי לעות כמו שאמרתי. בירושלמי, זה קוראים את זה הפוסקים בירושלמי, אבל זה נמצא לפנינו במדרש שמואל. שם במעשה של יונתן בן שאול, שאז כשעשו מלחמה עם הפלשתים, ושאול השביע את העם, אמר, ארור האיש אשר לטעם לחם כל היום כולו, עד שנלחם, עד שנקם באויביו. כך הוא השביע את כל העם, השביע אותם שאף אחד להיות עם חינוך. עד שיגמרו את המלחמה. כן, זה הוא היה ביונתן בן שאול, לא היה באותו מעמד. כששאול הזיל ככה את העם. הוא היה במקום אחר. להפך, הוא הקדים את העם במלחמה, ובזכותו נעשית תשועה גדולה לישראל, כפי שכתוב בספר שמואל. אז אחר כך בסוף, כתוב שם משהו, נתן היה עובר, ומצא שהיה שם איזה עדת דבורים, שעשו שם איזה כברת, והיה שם דבש. אז הוא שיש את המשענת שהייתה בידו, שם אותה, ולקח ממנה לקח מעט מהדבש, טעם מעט דבש. ברור שהוא ברך, הוא רואה שם מתכוון שם אכילה, לא מתכוון שם מטעמת. וכן, אחרי שהוא אכל, בסוף נודע הדבר, ושאול רצה להרוג אותו, להרוג את יונתן. אבל אני לא אחריף לו, אפילו שהוא בן שלי, לא אחריף לו. אני השבעתי שאף אחד לא יוכל. וכל מי שהוא עבר על השבועה היה מיתה, זה דיני מלכות. אז הביאו אותו, כתוב, ויפדו העם את יונתן, ולא מת. אמרו לו, שמה כתוב, היונתן ימות, אשר נעשית תשועה גדולה ביצעה על ידו. אז כתוב שם המזרש, איך פדו אותו, ומה פדו אותו? שמלו, שילמו כופר, שילמו כסף, מה זה פדו אותו? אנחנו פדו אותו בדברים, בחוכמה. באו גדולי הסנהדרין, אמרו לו, שאול, הרי כמה לה מטעמת אין הצלחה ברכה, לא פותר תענית, אפילו בתענית לא אסור. כמה אתה רוצה להרוג אותו, על מה? זה סך הכל הוא טעם. אמר, טעם, טעם מעט מהדבש. הוא רוצה כסף טעם. אכל שעור כזית? לא אכל שעור כזית. אתה אמרת, אשר יאכל לחם. הוא לא אכל לחם. זה דבש אחד. מה אתה רוצה ממנו? כי עשו לו כל מיני ככה קומבינציות, ופטרו אותו, וזה יצילו אותו. אז מהמדרש הזה רוצים להביא ראיה. שרבו טעם, משמע בלע. וכי הוא לקח את הדבש, טעם אותו וזרק אותו, ומסתמה, טעם, טעם. כתוב שם, ויטבול בקצה המטה אשר בידו, ויערת הדבש. ואחד, וילך הכל, והלך ואחד. נאמר לא אחר כזי, אבל הוא יודע שהוא בלע על זה. ושום את זה בפה, שאין מה שם בפה, שאין יכול. אני לא יודע בכלל גם כשעתה שבועה ולא שום דבר. לא מתכוון רק מטעמת, מתכוון לאכול. אף עתיקי, כיוון שמצאו לו איזה פתח, אמרו שזה לא עבר על כזית, לא אכל כזית, ואף עתיקי שדעת הריבה הרמב״ם ב-20 גרם, אבל דעת תוספות, הכל אמר כמי כדעת תוספות, זה 30 גרם, הוא לא אכל 30 גרם, אז בזה עבד יצא אל עבדו ולא צריך להרוג אותו בשביל כך. טוב, וכך באמת פתרו אותו. אומרים שיש איזה ספר יערת דבש, ספר יערת דבש, חבר אותו הגאון ביונתן אייבשיץ. ספר מלא דברים שיש בהם חוכמה ותבונה, מלאים חוכמה ותבונה. מוסר, השכל ודעת. הגאון ביונתן וילנה היה בדורו של ביונתן אייבשיץ. ושני חמורים שלו ושל ביונתן היו מפורסמים מאוד. אחד זה הספר, יערת דבש, בתור מוסר ודרשות. ואחד ספר אורים ותומים, שזה טיפולים על חושי משפט, ענייני הלכה. אז כשהביאו את הספרים האלה לבירם ובינה, ועבר עליהם, אמר, הספר הערת דבש, השם יותר קטן מהספר. הוא יותר טוב מהערת דבש. והספר אורים ותומים, השם שלו גדול מהספר. לא מגיע עד אורים ותומים, עד לא הגיע. זה הערה של הערת ביניים של בידה ומבינה. אבל הערת דבש, כמו שאמרתי, ספר נפלא, ספר חשוב מאוד. סגנון, לפי סגנון של דברי פוסקים של אותם הזמנים. אם היה אחד שיכול לנטש את זה ולסדר את זה, היה אפשר לעשות. אבל בא אחד ועשה ספר על זה, קצה המטה. פירוש עד הערת דבש. אולי שזה דרשנים, לא כולם מבינים, שפה עמוקה, שפה של תלמוד. אז לכן, כזה שכל דרשנים יכולים למה שיש בספר הזה, להשתמש בו, אז עשה פירוש, קרא אותו קצה המטה. בא לקבל הסכמה מהגאון בעיד אל-חריף. אז הוא עבר קצת על קצה המטה, שלא טעם ולא ריח. אז אמר לו, תגידי בחליך, למה אתה מלכלך את הדבש? למה אתה מלכלך את הדבש? אז הוא מסכן לבד, מה לכלכתי? מה עשיתי? אמרת, יש בפסוק כתוב כך, ויתבוד יהונתן, את קצה המטה אשר בידו ויערת הדבש. למה כתוב אשר בידו? חשב כי אשר ברגלו, המטה הוא בידו. אלא במטה יש שתי קצוות. יש קצה עליון, ככה למעלה, ויש קצה שנוגע בארץ. זה שנוגע בארץ, הפירו משחלט מהטיז, מהרפש, אבל זה שבידו זה נקי. אז הוא כשרבה לקחת מהדבש, מה הוא עשה? הוא לא לקח מזה שהיה נוגע שמי ברצפה, מלוכלס, זה לא היה, שים אותו בפה שלו אחר כך, אלא בכדי המכה אשר בידו, הוא הפך את המכה, נשם אותו ככה בארץ, הוא הוציא מרמעת דבש, שם זה בפה שלו. אבל אתה הספר שלך לא כתוב אשר בידו, כתוב קצה המטה, זה קצה המלוכלס, אתה מלחק לך. טוב, חזרנו, הרי למדנו משם, שמשמע שאפילו הוא בולע, וכאשר הוא בכלל מתאים יש אין צריך הדרכה. זו כמעט הוכחה נכונה, שכך משמעות המדרש. אבל זה מחלוקת של פוסקים. אם דווקא כשהיא פולטת, מהפה שלה דווקא בזה אמרו שצריך ברכה, או גם כשהיא בולעת, מחלוקת.